החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל מאזיננו היקרים. השבוע נדבר על אחד הנקודות החשובות במבט האדם על החיים, שצריך לדעת שכל מה שעושה האדם הוא עושה לעצמו. הנה בפרשה נכתב וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים וכולי. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. ואחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. יש להתבונן ראשית מדוע הפרשה נקראת פרשת יתרו על שמו של יתרו. הרי פרשתנו, אנחנו נקרא את קבלת התורה, מעמד הר סיני, את עשרת הדיברות, הדבר שהוא בעצם מנציח את כל גדולתו וסגולתו של עם ישראל, קבלת התורה. מדוע שצריכים לקרוא לה על שם מעשה של יתרו, ששמוע שמה הוא בא? הלא דבר. שנית, אנחנו צריכים להבין את דברי יתרו שהוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אתה ידעתי. מה הפשט אתה ידעתי? למה? האם הוא לא שמע את כל הניסים במצרים, את כל המכות שהיו במצרים? רק עכשיו בקריאת ים סוף הוא שמע, עכשיו הוא רק הבין. ואף גם זאת, מה זה יותר? במה זה בא לידי ביטוי שבזה הוא רואה את גדולתו של השם? גם הלשון אשר זדו, מה זה אשר זדו? אולי אשר יזמו היה צריך להיות כתוב. אשר עשו, מה זה אשר זדו? כדי להסביר את הדברים, אנחנו נקדים שבעצם רצון התורה כאן להעביר לנו מסר ויסוד, שאין מקרה בעולם. הרי אחד הדברים המאפיינים את אורח חיי האדם הוא החשיבה וההסתכלות על מאורעות החיים כמקרים שהזדמנו, ולתלות הדברים בתאוריות אנוש, כי כך כל התקשורת משדרת והעיתונות כותבת, והדבר חודר לליבות בני אדם ומושפעים מכך, שהכל זה מקריות, הכל זה תאוריות אנוש, והדבר מהווה ממש כפירה, מאחר ויש מנהיג לבירה, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. וכל מה שנעשה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא פורע לכל אדם, לפי מעשיו, כי למרות שארבע מיתות בדין התבטלו, אבל מידה כנגד מידה לא בטלה, כמו שנבאר. ולכן הן לרע והן לטוב. מה שעשה האדם, הוא עושה את זה לעצמו. או כלשון חז"ל, כמו שנביא את זה לקמן, את הגדרה שהוא בישל, בה מבשלים אותו. וכך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם, על כל מעשה ומעשה עבירה שהוא עושה, הוא פוגם, באותו פגם הוא נענש, וממנו הוא יסבול. הן אם זה בן אדם למקום, והן אם זה בן אדם לחברו. וכך הן כל חיינו, וכל מאורעות החיים אינם מקרים ולא טעות אנוש, אלא הן השגחה מדוקדקת באופן אישי לכל מקרה ומקרה, ולו הקטן ביותר. וכאשר האדם יגיע להבנה ולאמונה כזאת, הרי לא שייך שיאמר, לי זה לא יקרה, כי אין הדבר מקרה, וכל אדם נתפס לפי מעשיו. אדרבה, לפי המבואר בספרים בשם הבעל שם טוב, שאין מראין לאדם מקרים אלא בכדי לעוררו ולהתבונן כיצד הדבר נראה מה שהוא עושה אצל אחר. ביות ואין האדם רואה נגיע עצמו, אולם כאשר יראה את אותו מעשה שהוא עושה אצל אחר, הוא יודע לבקר ולראות את הפגם, והכל בכדי לעוררו שיתבונן במעשיו וישוב אל השם בתשובה. כי לא בכדי הקדוש ברוך הוא מראה לו ומזמן לו להיות באותה סיטואציה, אלא בכדי להפיק לקח וישוב אל השם ויתקן דרכיו ומעל עליו. ואת המסר הזה ראה יתרו מהמקום שהוא נמצא, והתפעל מאוד לראות הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולמו, כאשר אנו למדים מהשירה עד כמה הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם לפי מעשיו. כמו שנבאר, יש שצללו כעופרת, ויש כאבן, ויש כקש, הכל דרגות שונות, והכל לפי כל אחד ואחד לפי מעשיו. וכך הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סוטה בדף י' א' אומרת, כתוב בתורה, הבה נתחכמה לא. שואלת הגמרא, למה כתוב, הבה נתחכמה לא? הבה נתחכמה להם, לישראל. אלא אמר רב חמה ברבי חנינה, בואו ונתחכם למושיען של ישראל. הם רצו להתחכם כנגד הקדוש ברוך הוא. ואז אם ישבו כל הקבינט הביטחוני שלהם, הכלכלי, והתחילו לדון ולהידיין, במה נדון אותם? איך נוכל להעניש אותם? הם יודעים שיש בורא לעולם, הם יודעים שיכולים להיענש על כך. והתחילו להתפלפל, אומרת הגמרא, ואמרו, אם נדון אותם באש, הרי כתוב, הנה השם באש יבוא, יעניש אותם באש. וכתיב, כי באש השם נשפט. אם נדון אותם בחרב, כתיבו בחרבו את כל בשר. אז מה יעלו למסקנה? בואו ונדון אותם במים. למה? שכבר הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא מביא מבול לעולם במנוח. וממילא הם ניסו להתחכם על הקדוש ברוך הוא איך להינצל מעונשו, למרות שלכאורה מגיע להם. אומרת הגמרא, אבל הם לא הבינו, גם אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא מביא מנוח, ואת מי המבול עדיין הוא לא יוריד עוד הפעם, אבל שהם יבואו למים הוא לא גזר. אז המים לא באים אליכם, אבל אנחנו נביא אתכם אל המים. וזה הכל, למה? אומרת הגמרא, היינו דאמר רב לעזר, אלעזר, מהי דכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם? מה פירוש הלשון המילולי אשר זדו? בגדרה שבישלו, בה נתבשלו. מהי משמע דהי זדו לישנה דקדרה הוא? ומניין חזל, מניין הוא למד שזה לשון של קדרה? דכתיב היזד יעקב נזיד, וזהו הלשון אשר זדו. זדו מלשון הקדרה שהם בישלו, בה הם מתבשלים. אתם החלטתם לדון, להרוג את בניי במים, אתם תבואו אל המים ושם תמותו. וכן הגמרא הרי אומרת, ממשיכה לה, יש גמרא נוספת בסוטה בדף ח' עמוד ב', אמר רבי יוסף, אבל גם דמידה בטלה, במידה לא בטיל. דאמר רבי יוסף, וכן תניא רב חייא מיום שחרב את המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרין, ארבע מיתות לא בטלו. הרי כן בטלו בפועל, אלא דין ארבע מיתות לא בטלו. מי שנתחייב סקילה, אז או שנופל מן הגג, או חיה דורסתו, רחמנא ליצלן תאונת דרכים. מי שנתחייב שריפה או שנופל בדלקה או נחש מקישו, מי שנתחייב הריגה או שנמסר למלכות או לסטין בעין עליו, כמו שהיום אנחנו רואים לצערנו כמה נהרגים בחרבות ובסכינים. מי שנתחייב חניקה או תובע בנער עומד בסרון אחי. זאת אומרת, באיזה חנק, באיזה מחלה, איזה חיידק. וככה באמת מבואר גם מחילתא של רבי ישמעאל וגם של רבי שמעון בר יוחאי על הפרשה. וישובו על הפסוק ויאמר השם וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. כתוב במחילתא, יחזור עליהם הגלגל ויחזור עליהם זדונם. שבמחשבה שחשבו מצרים לאבד את ישראל בא אני דנן. הם חשבו לאבד את בניי במים, אף אני אפרע מהם אלא במים. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים, פרק זין פסוק תת זין, בור קרא ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. או כמו שהוא ממשיך, ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד. גם שלמה המלך עליו השלום אומר במשלה, בפרק אביו פסוק אב זין, קורא שחת ביפול, וגולל אבן אליו תשוב. וגם בקהלת הוא חוזר על אותם דברים, בפרק י' פסוק ח', חופר גומץ בו ייפול, מסיע אבנים יעצב בהם. גם ירמיה הנביא עליו השלום אומר, גדולה עצה ורבה על אליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. אומר המחילתא, אז כך גם יתרו אמר למשה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, מכירו הייתי לשעבר, אבל עכשיו ביותר שנתגדל שמו בעולם, שבדבר שחשבו מצרים לאבד את ישראל, בו בדבר נפרע מהם שנאמר בדבר אשר זדו. וראיתי דבר נפלא בספר תולדות יצחק של רבנו יצחק בן יוסף קארו, שהיה אולי הדוד של מרן הבית יוסף, שכתב על הפרשה של חאור מה התפעל. ממה התפעל יתרו? זה שהוא ראה שיש מידה כנגד מידה, נו, אז זה צדקות אולי. אבל במה זה, איך זה בא לבטות גדולה שהוא גדול מכל האלוהים? וגם איך הוא בכלל נותן מקום לעוד אלוהים אחרים? אז הוא מבאר דבר נפלא, הוא אומר, כי כשהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ברא בכל הדברים הטבעיים שיש בעולם, רק כוח אחד. אין דבר והיפוכו. כגון, אומר למשל אש. יש ארבע יסודות שבעולם. האש הוא שורף. הוא יכול לחמם. אבל אש מעולם היא לא יכולה לקרר. השלג, בדיוק הפוך, יכול לקרר, אבל הוא לא יכול לחמם. הכוכבים ישנם מזלות. אם ניקח את צדק, הוא אומר, לעולם הוא רק עושה טוב ולא רע. מאדים זה לעולם רק רע ולא טוב. וכל מזל הוא מזל, וכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, יש לו דבר אחד, תכונה אחת, אבל אין דבר והיפוכו. ולכן הוא אומר, עובדי עבודה זרה מתהו, כשראו שיש כוח מושפע מאותם בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אם זה כוכבים, מזלות וכדומה, טעו בהם, חשבו שמכוחם הכל בא. ולכן הם הקטירו להטיב עמם, לשנות. אבל הרי אצל כל הכוכבים וכל המזלות, גם אם בן אדם עושה רע וחוטא כנגד, לא יכול להיות שהשמש יעניש אותו בקור. השמש יכול להעניש אותו רק באש. לא ייתכן שהמזל אחר, כמו לבנה הוא אומר, שזה כולו מים, יעניש באש. אלא הוא יכול להניש רק במים, בקור. וכן על זה הדרך. כל אחד ואחד יכול להשתמש בכוח המוטבע בו, הן לטוב ולרע, אבל הוא לא יכול לעבור מיסוד ליסוד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, יתרו רואה ומתפעל. הוא רואה שלמעשה ידע את כל התוכניות, כי הוא היה מיועצי פרעה. הוא ידע את כל התוכניות שהם ניסו לתכנן, לעשות לעם ישראל, לאבד אותו. ועם כל ארבע יסודות הבריאה, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם במצרים ועל הים, והוא ראה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, גם דברים נוגדים, והקדוש ברוך הוא מעניש את, אם אחד חוטא באש אז הוא מקבל עונש באש, אם אחד חוטא במים הוא מקבל עונש במים, אצלו אין קושיות, זה לא משנה מאיזה מזל או באיזה כוח, אלא הכוח העליון שהוא כל יכול. ואת זה התכוון יתרו, אומר שעכשיו אני רק הגעתי להכרה והבנה שהקדוש ברוך הוא השליט בבריאה, שהכל בידו, גם אם יש אלוהות אחרת שמקובלת בעולם, זה הכל חד סטרי. ואת זה התפעל יתרו כדי להתעורר ולהתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה. הוא מוסיף על כך בספר הפנים יפות, דבר נפלא, הוא אומר, אם אנחנו נתבונן מה מעלת הענישה של מידה כנגד מידה, שזה השוני בין מלכותא דארעא למלכותא דערכיא. מלך בשר ודם, כשהוא מעניש, אינו קשור בכלל לחטא, אינו קשור למה שהוא נכשל, כיוון שהעונש הוא עונש נפרד, אז גם אם הוא קלקל באיזה דבר, לא מענישים אותו באותו דבר. העונש הוא עונש גלובלי, שמים אותו בצוהר, מאסר, לכמה שנים, מענישים אותו במלכות, אבל לא מענישים את העונש על פי מכוח החטא שהוא חטא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, העונש הוא בדיוק לפי מעשיו של האדם, וכפרימה על הלב של האדם. וזה הדבר הנפלא שבולט אצל הנהגתו יתברך, זה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, איך שמנהיג את העולם, כך שכל מה שמתחולל בעולם, זה הכל בהתאם לפי מעשיו של האדם. כמו שכתוב עם גילת אסתר, מסכת מגילה הרי נאמר, על העץ אשר הכין, לא, תנה לא הכין. ככה גמרא מסכת מגילה בדף ט"ז אומרת. זאת אומרת, המן הלך להכין העץ לתלות את מרדכי, זה התוכנית, אבל הוא לא הבין שהוא הכין את זה בשביל לתלות את עצמו. הוא חשב לשלוט על כל העם, על כל העולם, ונהפוכו לשלוט על היהודים, נהפוכו אשר ישלטו היהודים בשונאיהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא תמיד לוקח את מה שהאדם עושה, את במה שהאדם חוטא, במה שהאדם נכשל, ובו הוא נענש, בדבר הזה הוא נענש. ובזה מסביר דבר יפה הנציב וולוז'ין. אומר, הוא שואל שאלה, הנציב וולוז'ין שואל, בשירה כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בשם ומשה עבדו. אז הוא שואל פלא, הרי כבר כתוב לפני כן שהם האמינו, מאמינים בשם. מה עוד הפעם, הפסוק פה חוזר, עוד הפעם, שאחרי שראו את היד הגדולה אשר עשה ממצרים, ויאמינו בשם ומשה עבדו. כמו שכתוב הרי בשמות פרק ד' ויאמן העם וכו'. אז אומר הנציב אל הפשט, שעם ישראל פה הגיעו לדרגת אמונה נוספת. האמונה בכללות בקדוש ברוך הוא, שהוא הבורא, הוא היוצר, זה אמונה אחת. אבל האמונה שהם הגיעו כאן, זה אמונה שיש השגחה פרטית על כל אחד ואחד מדוקדק לפי מעשיו. שהרי כמו שחזל אמרו, ומביא את זה רשי במקום, שהרי פעם אחת כתוב שנטבעו כאבן, ופעם אחת כקש, ופעם אחת צללו כעופרת. מה הפשט? אומר רשי, שהכל לפי דרגתו של האדם ולפי מעשיו. יש רעים, רשעים שהיו, שמענים את עם ישראל, היו כקש שכל הזמן מטלטל אותם, מעלה אותם ומוריד אותם, לענות אותם כמה שיותר. יש בינונים כאבן, האבן היא קצת, עוד קצת לפעמים נסחפת. יש כמו עופרת שישר נחו מיד, כי הם היו ישרים והגונים. זאת אומרת, מה ראו? עם ישראל ראה במעמד קריעת ים סוף את ההשגחה הפרטית. את ההתייחסות לכל פעולה ולכל מעשה של כל אחד ואחד, באופן אישי. ולפי מעשיו, הוא נענש. וזה למעשה האמונה הנוספת שזכו עם ישראל להגיע במעמד קריעת ים סוף. והן הם דברי התנא הקדוש במסכת אבות בפרק ב' משנה ו', שהלל הזקן היה אומר, אף הוא ראה גולגלת אחת שצף על פני המים, אמר לה על דעתפת התפוך, וסוף מטיפייך יטופון. כותב הרמב״ם בלשונו הקדוש לשונו הזהב, הוא מסביר שרצונו לומר שאתה נהרגת מפני שהרגת זולתך, ואשר הרגך יהרג. והכוונה בזה המאמר, אומר הרמב״ם, שמעשה הרעות ישובו בראש עושיהם, כמו שאמר שלמה המלך, עוונותיו ילכדונו, ובתהילים מה שאמר דוד המלך, בור קרא ויחפרהו. ומאמר חכמים, במידה שאדם מודד, במודדין לו. אז מוסיף הרמב״ם, וזה נראה לעין בכל זמן ובכל מקום, שכל מי שיעשה הרעות ויחדש מיני העוול והפחיתויות, הוא עצמו ישיגהו נזק מאותן הרעות גופן אשר חידש. לפי שהוא ילמד פעולה שתעשה לו ולזולתו. וכן לטוב, הוא ממשיך הלאה וגם לטוב, כי הרמב״ם חש, דיבר מתוך ניסיון חייו, כמה ניסו להתנקל לו, כמה ניסו להעליל עליו עלילות מתוך קנאה ושנאה, ובסופו של דבר אותם שיעלילו נענשו באותם דברים שהם תכננו להרוג את הרמב״ם. וכך מסופר מעשה אחד שהיה, ראיתי בתוניס, שפעם אחת באו קבוצת יהודים מלוב, רצו ללכת לבית הכנסת הקדוש, קוראים לזה אלגריבה, שהייתה בית כנסת ממש מקודשת כבר מקדמת דנה, בו היו עושים הילולות ותפילות מיוחדות. ותמיד כשהיו נודרים, נדרים, להגיע למקום הקדוש הזה, לבית הכנסת הקדוש הזה. והנה פעם אחת הגיעה הקבוצה הזאת מלוב, שכרו אוטובוס, לקחו אוטובוס מיוחד ללכת, שיקח אותם לבית הכנסת. וכמובן, מתוך ההתרגשות וההתלהבות, שסוף סוף הם כבר נמצאים בדרך, הם היו מאוד שמחים ושרים. אולם הנהג הערבי והמסייע לו, המלווה אותו, היו ערבים. לא אהבו את השמחה ואת ההתלהבות שיש להם פה. מה זה? ניסו לשאול מה קרה, למה יש פה כזה הילולה ושמחה. אז אחד הסביר להם שהם באים, הולכים לבית הכנסת הקדוש, הם הולכים להתפלל שם, הם הולכים לסמוך שם. וזה כמובן לצינים ולצנינים בעיניהם של הערבי ועוזרו והמלווה איתו. דיברו ביניהם, אותו נהג אמר, אנחנו חייבים פה לתכנן איך אנחנו הורסים להם את השמחה הזאת. מה עושים? ואז הם דיברו ביניהם ככה, שאולי ליצור מצב איך להפוך את האוטובוס, וככה יהרגו, ואז השמחה הזאת היא תשבות. זה הייתה התוכנית שלהם. טוב, ממשיכים לנסוע ולנסוע עם האוטובוס, והנה מגיע לאיזה מקום שיש סיבוב מסוכן, שיש שילוט, סיבוב חד מאוד, העת מאוד סכנה. אז הוא רמז לחבר שלו, עכשיו אנחנו, זה ההזדמנות. אנחנו נעשה את זה במהירות, בכוונה שיהפך האוטובוס, אבל אנחנו, אני אפתח את הדלת, נקפוץ ישר מהדלת, ככה שהם יתגלגלו ויהיה מה שיהיה איתם. וכך היה באמת. הגיעו לסיבוב אחד, הוא הגביר את המהירות בצורה מטורפת. כמובן שהאוטובוס, הוא פתח את הדלת, האוטובוס כמובן מיד החליק ליפול, והם קפצו מהדלת, חשבו שהם ינצלו. ובאמת האוטובוס נהפך, אבל נהפך עליהם ומעך אותם. את הנהג והמלווה שלו. ועל היהודים הייתה אורה ושמחה וססון. לא קרה להם כלום, ברוך השם. וניצלו. הרי בור קרה ויחפרהו. הוא הרג את עצמו. הוא חשב להרוג, בהפיכה של האוטובוס, הרג את עצמו. מעשה נוסף שקראתי, שהיה פה בירושלים. יש אחת השכונות בירושלים, שהייתה חנות מקולת, יחידה בשכונה. הוא היה אמנם אדם חילוני, לא חרדי, אבל זה המקולת של השכונה, וכולם היו באמת קונים. באחד הימים, איזה אברך שהתקשה קצת, התקשה בפרנסתו, בקיומו, כי הוא היה אברך והיה יושב ולומד, החליט שהוא צריך לעשות משהו כדי שירווח לו. ואז עלה לו בראש רעיון, היות ויש רק מקולת יחידה בכל השכונה הזאת, אולי גם הוא יפתח מקולת. אבל מצד שני, הוא לא מוכן לוותר על הלימוד, הוא רוצה לשבת ללמוד, הוא לא מוכן לוותר. אז לכן הוא החליט שלהתעסק רק עם המוצרי יסוד, מאכלי חלב, לחם, גבינות וכדומה, שזה בעיקר בשעת הבוקר, הוא יפתח משעה 6 עד 9 שעתיים, 3 שעות, ככה שזה הזמן שבעיקר רוצים מאכלי חלב וכל מוצרי המצרכים האלה היומיומיים, ואחר כך הולך לכולל ללמוד. אז יהיה לו קצת פרנסה ויוכל לשבת ללמוד. וכך עשה. אמנם בעל המקולת שהוותיק, כששמע על כך, הדבר מאוד כאב לו. איך הוא משיג את גבולו, ועכשיו הוא בטח ייקח לו ללקוחות, זה ימעט מהכנסותיו. הוא החליט שהוא חייב להתנכל אליו, לאותו אברך. מה עשה? לא פחות ולא יותר. הלך למס הכנסה והלשין, יש פה נפתח מקולת, ברחוב זה וזה, כתובת זו וזו, והוא מעלים את כל ההכנסות, הוא מעלים. לא שהוא יודע שבאמת הוא לא מסודר והוא מעלים, אבל הוא, הכוונה שלו הזדונית הייתה, העיקר שיבוא מס הכנסה לעשות עליו ביקורת, והוא כאברך שלא מלומד ולא מנוסה, בטוח שזה יפחיד אותו, יבהיל אותו מאוד, וככה הוא יסגור את המקולת. בצורה הזאת, הוא יוכל לשרוד לבד. אולם מה קרה? היות והרי הוא פותח רק בין 6 ל-9, אז הוא כרגיל פותח ב-6-9, הולך לכולל. מס הכנסה באים, מתי באים מס הכנסה? מס הכנסה באים, לא באים מוקדם, שעות המוקדמות. ברור שמס הכנסה באים רק בשעות מאוחרות יותר. באו ב-11, המקולת אצלו סגורה. כשהם באו לשם, אז הם התחילו לבדוק, לחפש, רואים אין מקולת בכתובת שקיבלו. ניסו לשאול, לתעניין אם יש מקולת, אז אמרו להם אנשים, הנה המקולת, יש פה מקולת. חיוונו את זה אותם למקולת של הוותיק, של המקולת הקבועה שהייתה שם. חשבו שהם צריכים משהו מצרכי מקולת. הם הלכו לשם, ראו באמת שאכן זה פחות או יותר זה הכתובת, אולי לא מדויק, אבל זה הכתובת. אז לכן הם החליטו שכנראה זה המקום, אנחנו ניכנס. נכנסו כמובן, כמו שאנשי מס הכנסה נכנסים ובודקים, קונים ורואים אם הוא רושם ולא רושם, ואז אמרו לו שהם ממס הכנסה באו ורוצים לבדוק את החנות. אוקיי, מסכן, הבן אדם בקיצור, בודקים אותו, מוצאים שבאמת הוא מעלים מיסים, הוא לא רושם, הוא נכשל במה שהוא מכר להם, ובקיצור פתחו לו תיק, טיק טיק, כמו שאומרים, הבן אדם הזה לא היה לו ברירה אלא לסגור את העסק הזה, והעסק הזה נסגר. ובסופו של דבר המקולת של השני שרדה ושלא נסגר. ואז ראו בדיוק שהתקיים בו הפסוק, בור קרה ויחפרהו. אדם מה שעושה, הוא עושה לעצמו. כך שאנחנו לומדים מכאן מוסר השכל, כמה אדם צריך להיות זהיר ונזהר. גם בן אדם למקום, שכל פעולה וכל מעשה שאדם עושה, באותו דבר הוא נכשל, באותו דבר הוא נענש. וכך בן אדם לחברו. יש בן אדם שחושבים שהעולם הוא הפקר, אפשר לעשות כל מה שעולה על ליבו, אבל הוא לא יודע שכל פעולה וכל מעשה שהוא עושה, בסופו של דבר הוא עושה את זה לעצמו. כי באותם דברים הוא יקבל את הענישה. ולכן, גם כשרואים מקרים, גם כשרואים דברים, אדם צריך להתעורר ולא לחשוב, זה מקרה. ולי זה לא יקרה, כי זה טעות אנוש, כי הוא לא נהג נכון, כי הוא אכל אוכל מקולקל. אלא ההפך, אדם צריך להאמין באמונה שלמה, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. וכל דבר זה בא כדי לעורר את האדם, לעשות חושבים על החיים, ולהבין שהכל מדוד ושקול, ומדויק בתכלית הדקדוק, כמו שאמר יתרו, כי בדבר אשר זדו עליהם, כי גדול השם מכל האלוהים, כי הוא דן כל אדם ואדם לפי מעשיו. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.